קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק חלק, ואנחנו בדף קוף משהו, דף קוף ג' עמוד א'. וואי, איזה התקדמות, משהו מדהים מבחינות רבות, תנומר. ואנחנו עסוקים בכמה שאני זוכר ארבע כתות, כן, נקראת סוף העמוד. ואמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה. כת לצים, כת שקרנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע. אז הסברנו קצת מי הם הלצים. כן, הלץ אומר שאין דבר חשוב במציאות. וכת שקרנים, זה לא הסברנו. מה? הסברנו? מה הסברנו?
הוא רוצה את השלום
ולא את האמת. נכון. כת חנפים, זה לא הסברנו. כן? על הלצים, כן. לא הבנתי את הסתירה. מצד אחד אני אמרתי ש... מה זה פני שכינה? פני שכינה זה עולם הבא. נכון? אחורי שכינה, זה לא עולם הבא. זה השאול, זה כלום. מה זה שאול? מקום שכולו שאלה, ללא תשובה. נכון? זה לשאול. נכון? אז כת חנפים, תכתיב, לא לפניו חנף יבוא. מה זה חנף? מי שאומר דבר אחד ומתכוון למשהו אחר. נכון? זה חנף. כת מספרי לשון הרע, כל אחד יודע מה זה, כת מספרי לשון הרע, כתיב כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, צדיק אתה ולא יהיה במקורך רע. מבאר המהר"ל מפראג, פני שכינה זה שם השם, יוד כו כ. יוד מורה על אחדות הבורא שקדמה למציאות. שהרי היוד הוא נקודה. ה, מורה על הקדוש ברוך הוא בתור בורא המציאות. זה המשמעות של ה, שזה המרחב. ה זה כך, ה לכם זרע וזרעתם את האדמה. וו, זה קיומו של עולם. שיש לעולם קיום, רק אחרי שנברא. כמו שהוו היא אות עומדת, כמו עמוד שאיננו תה ימינה ושמאלה. והאחרונה, זה שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו תמיד. שלא תמיד מה להוסיף, יש התפתחות מתמדת בעולם. עכשיו, הוא אומר כנגד זה, ארבע כתות. השקרנים הם החנפים. החנפים אינם יכולים לקלוט את היוד. כי הם סוברים דבר אחד ואומרים דבר אחר. כלומר, הם חלוקים בליבם, אז אין אצלם אחדות, לכן הם לא קולטים את היוד. לכן אינם יכולים לקבל פני שכינה, אינם יכולים להיפגש עם האחדות האלוהית.
מה?
את האחדות, כי הם חיים בעולם של דואליות, החנף. כן? יש לו בפנים דבר אחד, בחוץ דבר אחר. כן. מה זה הניקוד הוא אחר? איפה ראית שזה מתחיל בעתיד, ממשיך בהווה ונגמר בעבר? אה? תסביר לי איך. צרה? איפה ראית שיש צירי בשם הזה? שווה? שווה נע, נגיד, נו. יהי כך. אנחנו לא מדברים על הניקוד כעת, אנחנו מדברים על האותיות. שיוד מורה על עתיד, באופן כללי. אתה אומר שבעצם האותיות מורות קודם כל על עתיד, אחרי זה על הווה ואחרי זה על עבר. בניקוד. לא יודע. כאן מדבר רק, אנחנו מדברים על האותיות, לא על הניקוד. זהו, אתה יודע? כן. אם נדון על הניקוד, זה סיפור אחר. כי גם בכלל הניקוד של שם הוויה הוא מסופק מאוד. זו שאלה, מה הניקוד האמיתי של שם הוויה? הרמב״ם אומר שהוא היה נמסר בסוד הניקוד האמיתי. אצל הכהנים. אנחנו לא מכירים אותו. יש ספר שלם, קדמון, שנקרא ברית מנוחה. לרבי אברהם מרימון. שם הוא מדבר על הניקוד האמיתי של שם הוויה. יש לו 10 ניקודים שונים. ויש לנו 2 גרסאות של הספר הזה. אז כך שזה מספיק מסובך גם כך. לא, יש, בקיצור, יש מה לדבר. אז זה לא כזה פשוט. אבל בואו נראה, עוד פעם. אז ערכת חנפים אמרנו, אינם יכולים להזדהות עם האחדות, עם היוד. עכשיו, קט לצנים, אינם יכולים להזדהות עם ההה, כי הם אומרים שהעולם אין לו משמעות. והאמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל איזושהי מטרה. לכן אינם מקבלים בני שכינה, כי זה הפך המציאות. אלה שמשקרים, הם מבטלים עמודו של עולם, כי עמודו, קיומו של עולם זה על האמת. אביו, וכת בעלי לשון הרע, הם הורסים את העולם, ולכן הם מונים את ההתפתחות שלו לטובה. אז הם כנגד ההי האחרונה. כלומר, 4 אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', עומדות כנגד כת חנפים, כת לצנים, כת שקרנים, וכת בעלי לשון הרע. כך מסבירה מהר"ל בספר באר הגולה. באר רביעי. בסדר? טוב, כן. גבתנים, והוא לא מוזכר. דווקא הם, כי זה כנגד 4 אותיות שם הוויה. אם תרצה להוסיף את הגבתנים, הייתי אומר שזה מכוון כנגד קוצו של יהודה. טוב. כן, מה? זאת אומרת שהשקרנים אומרים קצת את האמת. מה שאתה אומר זה אמירות פילוסופיות. כלומר, מהבחינה הספיקולטיבית אתה צודק. כלומר, באופן פילוסופי אין לך אמת מוחלטת. אין לך אחדות מוחלטת. אין לך משמעות מוחלטת, ואין לך הטבה מוחלטת. אז 4 הדברים האלה אינם מוחלטים. אבל זה בדיוק העניין של שם הוויה, ששם הוויה בא להעניק מוחלטות לעולם יחסי. אתן לך דוגמה. יש לנסיך הקטן פרח. הוא מאוד אוהב אותו. אבל יום אחד הוא מגלה שיש עוד פרחים בעולם, ואז זה שובר אותו. לבריאות. אין באדמה.
הפרחים, ילד.
כן, אז לא לדבר על פרחים יותר.
לא.
על שושנים, דבר על שושנים.
לא, עכשיו, מה לא?
כן, בסדר. אני חושב שאתה מדבר בצחוק. אתה רוצה אולי את אישו?
לא, אני רוצה.
בסדר. אז הנסיך הקטן מגלה יום אחד שיש עוד פרחים בעולם, ואז הוא חושב שכל עולמו נשבר. אבל הוא מדבר על זה קצת עם השועל, והשועל אומר לו, לא הבנת כלום. הפרח שלך הוא יחיד במינו. אתה נתת לו משמעות. בזה שאתה טיפלת בו, השקטע אותו וכו' וכו'. ואז חוזר הנסיך אל כל השושנים ואומר, אתם סתם, רק השושנה שלי היא שווה משהו. וכל השושנים מתביישים מדברי הנסיך הקטן. נכון? מכיר את הסיפור? לא קראת את הנסיך הקטן? אבל הנסיך הקטן זה ספר יסוד בתרבות הכללית. בקיצור, מה שזה אומר, הסיפור הזה, זה שהמשימה של הנסיך הקטן זה להעניק משמעות נצחית לעולם היחסי שלו. עכשיו, השאלה איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה באופן קיומי. אני טיפחתי, אני השקטי וכדומה. אנחנו אומרים לא, על ידי שאנחנו מקיימים את מצוות הבורא ביחס לכל הדברים האלה, אנחנו נותנים משמעות נצחית. מובן? זה כמו שלמשל קשירת צרוכי הנעליים זה דבר לכאורה חסר משמעות. אבל ברגע שישנן הלכות כיצד לקשור את צרוכי הנעליים, פתאום זה מקבל משמעות נצחית. מובן? אהו. זה משמעות של שם הוויה. שם הוויה נמצא בכל הדברים היחסיים האלה. שקר זה שאדם הוא בעמדה שאין אמת. אם אדם יכול לשקר, סימן שהאמת לא חשובה לו. שייך לשקרנים. אבל בסופו של דבר יש קשר בין הלץ לשקרן. כן. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, כן.
לא פשוט, פשוט להגיד שיש לו כוונה. זה שאומר, אני חושב שהוא אומר אמת, אבל זה שקר בעצם,
הוא פחות מכוון. כן, אבל השאלה של הבחור הזה תהיה, בסדר, הוא ניסה, אבל זה לא הלך.
נכון.
אבל אני אומר, לא, להפך, מי שמנסה זה הולך לו, כי יש נוכחות של פני שכינה בתוך הניסיון שלו. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. אז הוא מקבל יסוד של אמת. כמו שלמשל הסיפור המפורסם על הנודע ביהודה, ביום שהוא התמנה לרב. מכירים את הסיפור? אתה מכיר, נכון? הנסיך הקטן, אתה מכיר? מה? לא, אבל הסיפור שסיפרתי על הנסיך הקטן, אתה מכיר. מה שסיפרתי עם השועל עכשיו, והפרחים. זה אתה כן יודע. לפחות יש משהו שאתה יודע עכשיו. עכשיו הגיע הזמן שתדע עוד משהו על הנודע ביהודה. הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, היה תלמיד חכם עצום, היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, והוא גם התמנה בגיל 20 לרב של פראג. פראג הייתה עיר של תלמידי חכמים גדולים, ויש כמה אנשים שזה לא מצא חן בעיניהם, שזה צוציק. בן 20 פתאום נהיה הרב של פראג. אז עשו לו תרגיל. היה מקובל שביום ההכתרה של הרב, כל מי שרוצה יכול לשאול שאלות. אז לקחו איזה עם הארץ, ואמרו לו, כשהרב יעלה לדבר, אתה תשאל אותו שאלה פלונית. בנו איזו שאלה מורכבת. והשאלה הייתה אם הדבר מותר או אסור. הנודע ביהודה שומע את השאלה, מתחיל להתלבט, ואומר למסקנה, נראה לי שאסור. פתאום קופצים חמישה למדנים, אומרים לו, איך אתה אומר אסור? יש לנו כך וכך ראיות שמותר. ואז הנודע ביהודה מקשיב לטענות, מתחיל לחשוב, ולהתחבט, אומר, אתם יודעים מה, אתם צודקים, מותר. ואז קובצים חמישה למדנים אחרים, הוא אומר, איך אתה אומר מותר? יש לנו כך וכך ראיות שאסור. ואז הוא מתחיל להתבלבל, ואז הוא אומר, זאת לא שאלה להלכה למעשה, אתם המצאתם אותה. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אומר, פשוט, כי אני הרב של פראג. לרב של המקום יש סייעתא דשמיא לכוון לאמת, אבל בתנאי שזאת שאלה מעשית. מכיוון שאתם המצאתם את זה, לכן אני לא, עצם זה שאני לא מצליח למצוא את התשובה, זה הוכחה שזאת שאלה מפוברקת. בואו. אז זה העניין של נוכחות פני שכינה בתוך העולם היחסי שלנו. עכשיו יותר מובן? מה זה סייעתא דשמיא? טוב. ואמר רב חסדא, אני קורא עכשיו בפנים. ואמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה, מכאן לקשר העמוק בין הנודע ביהודה, לנסיך הקטן. ואמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, מה דכתיב לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהוליך. כלומר, תאונה, זה כמו שבעברית אומרים היום, תאונה. משהו לא צפוי. נכון? יש לפעמים דברים שמתרחשים. יש רעה שמגיע באופן לא צפוי. אז זה נאמר, לא תאונה אליך רעה. נגע זה משהו אחר. יש בעולם הרבה נגע באופן קבוע, והאדם חשוף לנגעים. אבל ונגע לא יקרב באהליך. כלומר, מדובר על האדם הצדיק. כן, למי זה נאמר הדברים האלה? לשלמה המלך. נכון, איך אתה יודע? זה כתוב בהמשך. כן, שזה דוד בירך את שלמה. דוד המלך בירך את שלמה ללא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באהליך. לא תאונה אליך רע, שלא ישלוט בהן או בך, יצר הרע. מה זה ישלוט יצר הרע? יצר הרע תמיד יש. זה טוב שיש יצר הרע. השאלה אם הוא שולט. כלומר, האם הוא מכתיב את דרכו של האדם, או שהוא מהכוחות שהאדם משתמש בהם. אז הברכה של דוד לשלמה, זה שיצר הרע יהיה לך, אבל לא ישלוט בך. מובן? כי זה דבר בלתי צפוי, כלומר, אדם שיש לו מודעות, יצר הרע לא שולט בו. אלא אם כן, הגיעה איזושהי הזדמנות בלתי צפויה, שהוא לא הכין את עצמו אליה. ואז מלא, יכול להיות שישלוט בו יצר הרע. כאן לא ישלוט בו יצר הרע, כן. כן, יצר הרע זה כוחות החיים, לכן זה דבר טוב. אלא השאלה, אם כוחות החיים הם המובילים ללא השכל, אז יש נפילה לחטא. כן. אז מה שקרה, לא תאונה אליך רע, שלא ישלוט בך יצר הרע. ונגע לא יקרב באהוליך, שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שתבוא מן הדרך. אבל מה העניין של ספק נידה? אולי שיברך אותו, שלא ימצא את אשתו, נידה. כנראה שאם אשתו ודאי נידה, זה לא נורא. ספק נידה, זה יותר קשה. כן, כי ליבו נוקפו, זה בסדר? לא בסדר. אני שואל את השאלה, על זה נאמר, ונגע לא יקרב באהליך, כמו אוהל, זה האישה, כידוע. אבל בכל זאת, זאת כזאת ברכה מיוחדת, שלא ימצא את אשתו ספק נידה. אומר המהר"ל מפראג, שהכוונה, שזה סימפטום לזה שהנגע שולט בו. שהנגע קרב בעולו. כלומר, זה שהוא מצא את אשתו ספק נידה, זה ראיה לכך שהאדם הזה חשוף לפגעים. בגלל ששולט בו הספק. עולם הספק זה עולם של הפקר. אז זה דוגמה. מה? לא, זה לא סתם דוגמה, כן? כי הרי הזיווג, זה, הייתי אומר, אפילו זה כמעט המטרה של בריאת העולם. לא נברא העולם אלא לפריה וריביה. שנאמר, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אז אם יש ספק ביחס לאפשרות של התולדה, אז זה עולם של תוהו. מה שאין כן, שוודאי אסור, אז אסור. כן. לא אמרתי את זה. אמרתי שאם יש שכל, אין יצרה. לא אמרתי שאין יצרה, סליחה. אני מבקש לא, לתקן את דבריי. אם יש שכל, יצר הרע לא שולט, לא שאין יצר הרע. מה? אני אמרתי את זה? טוב, אז אני אמרתי את זה. כלומר, מודעות למצבים שבהם הוא עלול להתעכל. זה מה שעושה את האדם לאדם. אמר לי גוי אחד, חכם, אמר לי משפט מדהים, הוא אמר לי, אנחנו הגויים, כמו בהמות, אוכלים בלי לברך. איך הוא אמר לי? לכן הוא קיבל על עצמו לברך. כל פעם שהגוי הזה אוכל, שותה, נהנה מהחיים, הוא מברך. למה? כי הוא רוצה שיהיה לו איזשהו מרחק ביחס לזרימה של הטבע. כי אם לא, אז הוא כאילו נסחף בזרם של החיים, ואז אין לו שליטה במה שנעשה. ממילא הוא גם העמיק בעניין של הברכה, אבל קודם כל הדבר הראשון שהברכה עושה, זה גם רבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, שמי שמברך, זה לא תורח, זה דווקא מגדיל את ההנאה שלו. כמו אדם שכאשר היה שיקור, נהנה בכל ההנאות שבעולם, ואחר כך כשהוא מתעורר, מספרים לו את זה, והוא מצטער שהוא לא היה בהכרה. כן, ככה הוא מספר, רבי יהודה הלוי. כן. דבר אחר. לא תאונה אליך רע, שלא יבעתוך חלומות רעים והרהורים רעים. כלומר, זה תאונה. החלומות זה דבר שאין לי שליטה בו. כשאני ישן, אני מאבד את השליטה. ההרהור, לא מדובר שאדם מהרהר במכוון, אלא הכוונה, המפגש שלו עם כל הזוהמה של העולם, זה יוצר אצלו הרהורים. אמנם הוא יכול לגרש אותם מיד, אבל בכל זאת הם עברו דרכו. אז זה נקרא תאונה, כן? מה? לא מדויק. התת מודע מעלה מהתהום כל מיני דברים שמצונזרים במשך היום. זאת אומרת שבחלום אין צנזורה. בטוב, אז מי אמר לך שהרע לא זה שיפרוץ במהלך הלילה? לא יודע. קשה לדעת. כן? כלומר, יש בתלמוד, במסכת ברכות, שהצדיקים יש להם חלומות רעים. כן? ואילו הרשעים יש להם חלומות טובים. בדרך כלל, הכוונה, כן? ברור. מצאנו צדיקים עם חלומות טובים, זה גם קורה. אבל סתם צדיק, הוא כל הזמן בדאגה למצב העולם, תיקון העולם, הוא מרגיש את הסבל העולמי. אז כל זה אוכל אותו. אז גם הוא מתגבר על זה בשעת המודעות, בשעה שהתת מודע פורץ, כל זה גם מופיע. כן? הנה דוגמה, זה מעניין. הוא אומר שכשהוא חזר בתשובה במשך שנה שלמה, כל שבת הוא חלם שהוא מחלל שבת. כן, זה מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. כלומר, אני רוצה לשמור שבת, ויש משהו שבי שלא משלים עם זה. אז מתי יבוא לידי ביטוי? בחלום. בשבת דווקא. כן? אבל זה דווקא טוב, זה סימן ששמרת שבת כמו שצריך. כי הרי החילול שבת לא היה לו מחווה אחר מאשר החלום. התורה ודאי שהיא לא טבעית לנו. ודאי שהיא לא טבעית. למשל, אם אתם תגידו שהתורה זה טבעי, זה אומר שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות בבוקר זה לקפוץ מחוץ לפוך ולרוץ להניח תפילין בבית הכנסת. אם אתם אומרים שהתורה היא טבעית, אז ממילא גם להניח תפילין זה טבעי. ויש לי חבר, לא אני, אבל יש לי חבר שאמר לי שיש לו קשיים. לא, גם לא, אבל החבר שלו, יש לו קשיים להניח תפילין בבוקר, והוא מעדיף להישאר בפוך. אז זה יכול להיות איזושהי קושיה, לא? נכון? עכשיו, יש אדם שזוכה, שתרגילנו בתורתך. כלומר, התרגול מחדיר את חיי הנשמה לתוך הנפש. ואז דברים שעד עכשיו היו בלתי טבעיים, הופכים להיות טבעיים. כן?
יש משהו
מחדיר, כלומר, נגיד ככה. התורה, כפי שאיתי אמר, התורה זה הטבע של הנשמה שלנו. אבל אני לא חי את מדרגת הנשמה. אני חי במדרגה הרבה יותר פשוטה, הנפש. ועד שהנשמה שלי חודרת בקרבי, בקרב הנפש שלי, עד כדי להפוך להיות חלק מעצמי, זה לוקח זמן. זה דורש תרגול, מובן? שאם לא כן, זה ממש לא מובן. איך אפשר להגיד? למשל, יש לפעמים שזה... יש כתוב צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידם. אם אתה מביא לצדיק מאכל לא כשר, יקרה משהו, הוא לא יאכל את זה. כן, כמו שהרב מרדכי אליהו סיפר על עצמו, שפעם אחת הוא נתן שיחה באיזשהו בית מדרש, והביאו לו כוס תה. רק הוא רצה לברך, הרים את הכוס, הכוס נפלה, נשפחה. הביאו לו כוס שנייה. ואז הוא הניח את הכוס, תוך כדי שהוא דיבר, התלהב, וזה טרח עם היד, הפיל את הכוס. יש לו כוס שלישית. עוד איזו סיטואציה, גם כן נשבר. אמר, צריך לברר מה קרה כאן. שלוש פעמים, בכל זאת זה אומר שאלה, הוא שאל, איך עשיתם את התה הזה? אמרו לו, הנה, זה כוס חדשה, אני קניתי, תבולה, טבלתי, אין בעיה. והתה, התה, הנה, עם הכשר למהדרין, אין בעיה. הסוכר, סוכר בסדר גמור. הכפית, אין בעיה. והקומקום? אומר לו, כבוד הרב, אתמול היו פה פועלים, ערבים, עשו לעצמם ביצים קשות. ואני אחר כך ניקיתי את הקומקום הזה מכל הצדדים אחרי שהם עשו את הביצים. אמר הרב אליהו, הנה, זה הסיבה. כי הרי זה בישול לגויים, ובישול לגויים פוסלים את הכלי, צריך להגעלה. תראו. אבל זה השגחה מיוחדת. כלומר, אחרי שאתה מגיע כבר למדרגות עליונות, אז הקדוש ברוך הוא דואג שלא תאונה לך רע. זה הברכה שלו. יושב בסתר עליון, כמו אדם שיושב בסתרו של הקדוש ברוך הוא, אז גם לא תאונה לך רע. נכון? או זה אפילו יכול להגיע לבהמתו, כן? כחמור של רבי פנחס בן יאיר, והחמור של רבי חנינא בן דוסה, כן? שלא היו מחללים שבת, ולא היו אוכלים ממאכל שאינו מאוסר, וכל דברים האלה. ונגע לא יקרב בעוליך, שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים כגון ישו הנוצרי. כן, תלוי בגרסאות. בגרסאות הרגילות לא כתוב כגון ישו הנוצרי, אבל בכתבי היד היה כתוב כגון ישו הנוצרי, שהיה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, נכון? של רבי שמעון בן שטח. יש שתי קושיות עליך. א', ממתי אצלך שמעון בן שטח נקרא רבי? קראו לו שמעון בן שטח, לא רבי שמעון בן שטח. דבר נוסף, מה ראית לחלוק על הגמרא? שאומרת שישו היה תלמיד של יהושע בן פרחיה. שתי קושיות אם כדי שעליך, מה? אבל הוא אמר שתלמיד של שמעון בן שטח, זה לא נכון. כן? של רבי שמעון בן שטח כלב החומר. מה אתה אומר? אני קורא כאן בגמרא. שמת לב שאנחנו קוראים בגמרא? או שאתה באות? כן, בגמרא כתוב ככה, שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים, כגון ישו הנוצרי. עכשיו, הדבר הזה לא כתוב בכל המהדורות. רגע, קודם כל הוא שואל. זה לא כתוב בכל המהדורות. יש מהדורות שמחקו את המילים האלה מפני הצנזור. מקדיח תבשילו, הכוונה שאם אתה משאיר את התבשיל על האש יותר מדי זמן, אז המרק מתעדה ובסוף נהיה שחור. נכון? זה נשרף. מקדיח תבשילו, הכוונה, אם כן שאותו תלמיד בשם התורה אומר שטויות, או אפילו מדבר נגד התורה. זה נקרא מקדיח תבשילו. כי יהושע הנוצרי, הוא למד אצל הרבנים. כי הכנת איזשהו תבשיל, זה התורה. והתלמיד לא שמר על זה כמו שצריך. אז עכשיו זה אי אפשר לאכול את זה. זה תבשיל שיקדיח, כן. מה אתה רוצה?
לא.
תגיד. צנזורה, כן, צנזורה, צנזורה. השאלה מי המצנזר? האם זה הנוצרים שצנזרו, שזה היהודים שצנזרו. לפעמים היהודים כבר מראש פחדו, העדיפו למחוק. כן, לפעמים יש כל מיני דברים מוזרים. בגרמניה, למשל, היה אסור להדפיס בגמרא את המילה גוי. המילה גוי נחשבה למילה אסורה. ואז במקום זה היה כתוב עקום. אז מקום אחד במסכת בבא בתרא כתבו, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. או למשל, גוי שאינו עובד עבודה זרה. עקום שאינו עקום. כן? או כל מיני דברים כאלה. כן. כן. מה? מה אתה רוצה?
איך מה שהגמרא לומדת פה
מתקשר לנגל הקבל. אוהל, זה אמרנו, זה הבית. זה האישה. אבל אוהל זה גם תלמוד, זה גם בית המדרש. בית המדרש נקרא אוהל. ויהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. מה הוא עשה שם? למד תורה. אז אוהל זה לימוד. שלא יהיה לך בן או תלמיד שמגדיר תבשילו ברבים כגון ישוע נוצרי. עד כאן ברכו אביו, כלומר את שלמה המלך. מכאן ואילך ברכתו אמו. כתוב כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. עד כאן ברכתו אמו. תסתכלו בבקשה ברש"י. רש"י מסביר את זה באופן פסיכולוגי. עד כאן ברכו אביו. דוד אביו לשלמה בנו. מסתמה, לפי עניין הברכות, יש לידה סידור ברכות. שכן דרך האב בדברים האלו, בספק נידה, וביצר הרע, ובערעורים רעים, ובבנים ותלמידים שלא יגדירו תבשילם ברבים. כן, זה הדאגות של האב כלפי בנו. אבל אישה אינה נותנת דעת בכך. כלומר, אישה לא יודעת מה זה יצר הרע של הגברים. או מה זה תלמוד תורה שיכול להפוך לאפיקורסות. האישה איננה בעניינים האלה, כיוון שהיא לא לומדת תורה. וגם אין לה יצר הרע של זכר. אז מה היא מברכת את הבן שלה? אלא מאמרחת הלב שיש לה, אל תצא להתקפה בלי סוודר. כן? אל תיקח שתי דיוויזיות ביחד, תסתפק רק בדיוויזיה אחת. נכון? מתפללה היא, שיש לה מתפללה על בנה שינצל מאבן נגף, ומרוחין ושדין. לפיכך, כדריש לפי העניין, שאלו ברכות ברכתו אמו, כי מלאכה ויצווה לך, מפי רבי. בסדר? טוב. מה? מפי רבי. הפירוש הזה הוא שמע מהרב שלו. רבי, טוב, זה שאלה, מי כתב את זה? אם זה רש"י, אז זה רבי יהודה בן יקר. או רבי יהודה הלוי. זה לא רבי יהודה הלוי של הכוזרי, זה רבי יהודה הלוי אחר. ואם זה לא רש"י שכתב את זה, אז זה הרב של מי שכתב את זה. מי שכתב את זה, יש אומרים שכל הפירוש הזה, הנקרא רש"י על פרק חלק, זה לא של רש"י, אלא זה של הריוון. ריוון זה רבי יהודה בר נתן, חתנו של רש"י. חתנו של רש"י שהיה נשוי לביתו מרים. לרש"י היו כמה בנות. הוא גם היה תלמיד של רש"י. אז יכול להיות שמפי רבי זה רש"י. יכול להיות. בכל מקרה אתה אומר זה רש"י. כן, בסדר. בסדר. ריוון היה לו בן. רבנו יום טוב מפלז. כן, שגם כן היה מגדולי בעלי התוספות. בקיצור, יש שושלת שלמה שיוצאת ממנו. מגיע עד הבח. כן, כן, כן. טוב. עד כאן ברכו אביו. אז זהו, עד כאן ברכתו אמו. מכאן ואילך, ברכתו שמיים. כן, מה המשך שם? כי די חשק ואפלתהו. אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועיינהו, אמו אנוכי בצרה. אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו, והראהו בישועתי. ברור שהדברים האלה לא בני אדם אומרים אותם. אסגבהו כי ידע שמי, זה הקדוש ברוך הוא שאומר את זה. מה זה שמי? מה? שמי זה תורה. כי שם השם יקרא, הוו גודל אלוהים, מזה למדנו על ברכת התורה. כן? אז כי ידע שמי, יודע את התורה. זה הכוונה. אה? למה שמי זה תורה? כי שם השם יקרא. נכון. איפה מהתורה של הקדוש ברוך הוא מתגלה? בתורתו. נו. כי ידע שמי, קראני ואינו. או ידיעת השם, כלומר, אסכל וידוע אותי. על כל פנים, יש פה שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, וגם פה זה בא לידי ביטוי בשיר של פגעים, הלא הוא פרק צדיק א' בתהילים, שהרמב״ם כתב עליו במורה נבוכים שהוא סוד גדול בהשגחה. כלומר, הרמב״ם אומר שאדם המושגח יכול ללכת בתוך שדה קרב, שבו אנשים נהרגים מימינו ומשמאלו, ולא יקרה לו דבר. שנאמר ייפול מצדך אלף ורבבה ממינך אליך לא ייגש. מפרשי המורה נבוכים, יש להם קושי עם הפרק הזה. הם אומרים, איך יכול להיות שרבנו כתב דבר כזה? הלו כל דבריו בהשכל. כך כותב רבי משה נרבוני. מורה המורה. כן, כן, זה רבי משה נרבוני. כן, כן. זאת אומרת, יש להם קושי עם הפרק הזה. זה מה שאתה מתכוון, זה רבי אברהם אבולעפיה, הפירוש שלו נקרא, אז אולי אתה צודק, שזה מורה המורה, כן, אז התבלבלתי, כן. כן, יש גם גבעת המורה של רבי שלמה מימון. כן, יש, טוב, אבל הרמב״ם כנראה מתכוון באמת. כן, למרות שאצל המחקרים טוענים שהרמב״ם כתב את זה כדי למצוא חן בעיני ההמון. אבל בכל זאת, קשה לומר, מה פרק שלם במורה נבוכים רק כדי לצאת ידי חובת ההמון? מה אכפת לו מן ההמון? מה? כן, הספר לא מכוון להמון, אלא הוא מכוון באמת לתלמידו, אז לכן קשה מאוד לקבל את זה. אמר רבי, כי האמת היא שהמחקרים חושבים שמה זה השגחה לפי הרמב״ם. שאם אדם יש לו שכל, אז הוא ידע להינצל מן הפגעים. אבל זה ודאי לא מה שהרמב״ם אומר. כן? טוב, זה... כן, יש כל מיני ספרים שעושים את הרמב״ם לאפיקורוס נסתר. כן. אמר רבי, ואני זוכר פעם דיברתי עם איזה אחד מהמחקרים, הוא אומר לי, ברור שהרמב״ם לא האמין בבריאת העולם. אמרתי לו, אז למה הוא כתב שהוא מאמין? לא יודע מה לענות. מה? כן, זה... טוב. כן. אני חושב שזה על שגרת הלשון. כן. אולי. מה זה לדעת את השם? זה תכלית כל התורה כולה. לדעת מי הוא, כן. הרי איך אמר הנביא ירמיהו? כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר ביושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד זכה ומשפט, כי באלך חפצתי נומשה בארץ. נכון? יעוין בפרק האחרון של ספר המורה, שנדבר על זה בהרחבה. אנחנו אומרים בתפילה, וכוננו מאיתך די הבינה והשכל. מה פירוש המילה מאיתך? היה אפשר להגיד, וכוננו דעה ובינה והשכל. למה צריך להוסיף מאיתך דעה ובינה והשכל? אלא אנחנו רוצים דעה ובינה והשכל כדי לדעת מי אתה. זאת המטרה של הידיעה. כלומר, משהו שממך יגיע אלינו בתור דעה בינה והשכל. בסדר? מאיתך הדעה, ומאיתך בינה, ומאיתך השכל. כן? כלומר, רוצים לדעת מי אתה. זאת המטרה של כל העבודה שלנו כולה, לדעת מי השם. נכון? יש גורסים בטעות וכוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אנחנו מדברים עכשיו לפי הגרסה האמיתית. כן. מה? מה הבעיה שלך? כי זה בא מתוך טעות בהבנת דברי הארי בשאר הכוונות. בסדר? טוב. אני לא מה, ספר... כן. טוב, אני לא רוצה פה לפגוע באף אחד. אמר רבי שמעון בן לקיש. מה? מה אני אומר? לא, מה פתאום? אבל אני ספרדי. אצלנו זה ספרדים בבית כנסת. קשור בכלל. לידות המזרח. מה? טוב, זה כבר שאלה של התאמה, וקודם כל, מה הנוסח? הנוסח זה דעה ובינה והשכל. עכשיו, זה הנוסח של הספרדים, זה גם הנוסח של האשכנזים, והנוסח של עדות המזרח ושל החסידים, זה חוכמה, בינה ודעת. בסדר?
שאתה אומר על
מצלב. ומלא אותו, אז לא, זה פסוק. לא צריך רשי, זה פסוק. ומלא אותו חוכמת אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת, לעשות בכל מלאכה. זה פסוק. בסדר, השאלה אם זה מה שכתוב בתפילה. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר? כן? איפה זה הפסוק הזה? פרק? פסוק? תדבב. כן. אז זאת אומרת שוימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר. נפנמה עין של רשעים תלויה. אם תסתכלו בכתב יד בתנ"ך וגם במהדורות של התנ"ך, העין של המילה רשעים היא מעל השורה. כן, כאילו כתוב מרשים וכאילו הכניסו את העין. נכון? גם כן, יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדי תראינה, גם כן מיער שמה העין תלויה. כמו כן גם יונתן בן שבועל בן מנשה, הנון של מנשה תלויה. כן? כמו אימה לשורה, או נגיד בחצי השורה. כן? כאילו שהכניסו ככה, המדפיס שכח איזה אות, אז מכניסים את העין.
המילה שכתובה שלמה בלי האות ואות ממש מעל המילה?
כן. לא ממש מעל המילה, במחצית הגובה.
זה לא שכאילו שכתובה אחרת, כמו שיש...
אני אסביר. כן, יש פה חתיכת נייר. מה? טוב, אין חתיכת נייר. אני הולך להביא מהמקולת, בסדר. יש פה ליד, בכל בורונית, אני הולך לקנות. תחכו רגע, אני חוזר. הנה. מה? אלא, אבל לוח ואלה, זה לא יראו בזה. כן. אבל אם אתה רוצה להביא את את הטוש הזה שיש לך, זה יהיה טוב. בסדר. בסדר. המילה רשעים. וואי, יפה. כתובה ככה. מובן? מה? בבקשה. וימנע מרשעים אורם. כתוב עם עין תלויה. כאילו שכתוב רשים והכניסו את העין. זאת השאלה של הגמרא, מפני מה עין של רשעים תלויה? אז אומרת הגמרא בהתחלה תשובה שהיא חצי תשובה. כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רש מלמעלה. כלומר, אם אתה רואה אדם שהוא מתרושש, כולם נגדו, כולם שונאים אותו, יש לו אויבים והכל, זה סימן שלמעלה לא אוהבים אותו. כי הרי כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו, ושאין דעת המקום נוחה ממנו, אין דעת הבריות נוחה ממנו. מקום שאין דעת הבריות נוחה ממנו, אין דעת המקום נוחה ממנו. אז מה אתה אומר? אז מצאנו הרבה צדיקים שכולם שונאים אותם, מה תגיד? אה? מה לוט? מה לוט? לא אהבו אותו, אבל הוא היה כזה, גם לא כזה צדיק. הוא היה כזה באמצע, נכון? הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציא נא את הן אליכם ועשו להם כטוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. לא... קצת בעיה, לא? לא יודע איך אנחנו היינו מגיבים במצב כזה, אבל בסדר, אני אומר, זה לא כזה פשוט. מה? אבל מה עם הצדיקים? שיש צדיקים באמת שכל העולם שנא אותם. זה דווקא דבר מצוי. כן? אז על זה, באמת, ההסבר לזה זה בהמשך הגמרא. לכן אין לנו ברירה, אלא להמשיך לקרוא. ולא נכתבה כלל. כן, אומר רבי יוחנן, אז אל תכתוב בכלל את ה... את העין. אומר רבי יוחנן, רבי אלעזר, אחד אמר מפני כבודו של דוד, ואחד אמר משום כבודו של נחמיה בן חכליה. גם דוד וגם נחמיה היו כאלה שהיו צריכים להפעיל כוח פוליטי כדי לקדם את העניינים של הקדוש ברוך הוא. ולכן כולם שנאו אותם. ואז מה תאמר? שהם שנואים למעלה? חלילה. דוד ונחמיה אהובים למעלה. לכן זה כתוב דווקא רשעים. אצל הרשעים הם נעשים רשעים מלמטה, אבל צדיקים זה לא שייך. כן? לכן רצו להשאיר פה את הדו משמעות של המילים האלה. של מי הדתיים האלה? תודה. סליחה שזה עשה קצת, אתה יודע. רוצים חתימה? אפשר למכור את זה אחר כך יקר. אתה אוסף? רגע, אתה חושב. כן, טוב, תוכל לגמור את החודש עם זה. טוב.
רגע, מה, לכן לא שום העין
ככה? כן, מה שהגמר אומר. אז מה זה? זה נכון, מה זה קשור לעניין?
איך פה כתוב שלא אוהבים
שם? לא הבנתי.
איך פה בגמרא כתוב שלמעלה לא אוהבים?
זה אסטרטגיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב בגלל שהוא אוהב. זה כמו שראינו, שלמשל, אם ילד מתנהג לא כראוי, צריך לתת לו פליק. כמובן רוחני, כי אסור לפי החוק. אבל הפליק הרוחני, הוא לא בא בגלל שאתה באמת שונא אותו, אלא אתה מראה לו פנים זהופות. אבל זה מרוב אהבה. כי זה כתוב בתורה, כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. נכון, היא לא צריכה לכתוב פסוקים מפורשים. כן, גם היא לא צריכה לספר לך את הסיפור שכולם יודעים על רב אריה לוין. כן, רב אריה לוין במקצועו היה מלמד תינוקות, כידוע. מכיר את הסיפור? אתה מכיר את הסיפור על רב אריה לוין? אתה רוצה לשמוע את הסיפור על רב אריה לוין? אם תגיד שלא, אז לא. בסדר, הלאה. תנו רבנן. אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, ונגיד לכם משהו, כשיש מקום שבו יש מישהו שזה מפריע לו שהחלון פתוח, מה עושים? לא, משאירים את החלון סגור. נכון? הוא לא רוצה לשמוע, אז אף אחד לא ישמע.
50 שקל אני מוכן.
תנו רבנן. אנחנו ממשיכים בדיני מנשה, אחאב וכל המלאכים הרעים. תנו רבנן, מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים כנגד שני מלכותו, אחאב 85, ירובעם 103. קודם כל, מה זה לשנות בתורת כהנים? תורת כהנים נחשב למדרש היותר קשה בברייתות. כן, כיוון שספר הרי תורת כהנים זה המדרש של ספר ויקרא. הספרה. ספרה דברב נקרא גם תורת כהנים, ודיני ספר ויקרא מסובכים יותר משאר הדינים. לכן, אדם שיודע תורת כהנים ולהיחדש בחידושים נחשב לסופר גאון, סופר חכם. כתוב על רבי יוחנן שהוא למד את תורת כהנים במשך חודש שלם, עד שידע אותה בעל פה. כן, מכאן רוצים לדייק המחקרים שרבי יוחנן לא הכיר את הספרה לפני כן. טוב, לא יודע. על כל פנים, להיות, לחדש פנים בתורת כהנים נחשב לגדלות בחוכמה. וראינו שהרשעים הגדולים האלה לא היו סתם רשעים, היו רשעים חכמים, כפי שהוכחנו מקודם. כן, אל תזלזל בהם, הם היו אנשים גדולים. אנשים גדולים שפנו אל הרשע. וכל אחד בנה את דבריו על יסוד תורת כהנים. כלומר, מה יש בתורה של הכהנים שיכולה לתת פתח, שיכול לתת פתח להתנהגות של מנשה או של אחאב או של ירובעם? אז דיברנו על זה קצת לגבי ירובעם, נכון? שירובעם רצה לגלות את הקדושה שבחוץ. וזה בדיוק עניינה של הכהונה, שהיא באה להשלים את תורת משה. יש תורת משה, תורת אהרון. תורת משה אומרת את הדין, תורת אהרון אוהב שלום ורודף שלום, והוא עושה פשרה, כן? משה אומר ייקוב הדין את ההר, ואהרון עושה שלום ורודף שלום, אוהב שלום, רודף שלום. זאת אומרת שיש פה חיפוש של צד האמת שבהיקף. ולכן, מזה אפשר להגיע גם, מה?
בהיקס
כאן מחוץ לתורת משה. הרי זה מה שמשה אומר לנדב ואביהו. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. אוי, מה פתאום? אתה לא מבין כלום. אנחנו מביאים אש זרה. אשר לא ציווה השם. אשר לא ציווה השם, ואז באמת יוצאת אש. כן? כלומר, זה הסיכון שבקחו. כן, בבקשה. נכון. לא, זה לא הפוך. פשוט מאוד. מי שנמצא במצב שהוא עלול לצאת מן המרכז, צריך לצוותו כדי להציל אותו. אבל מי שעצמו מצווה, דיינו הכהן, הוא למעלה מזה. כלומר, כדי להעלות את החוטא ממדרגתו השפלה, צריך מישהו שהוא נמצא מעל סדר העולם. וזה בדיוק הפיתוי של, למשל, אדם כמו אהרון הכהן, שעושה את העגל, לא בגלל שהוא מאמין בו, אלא בגלל שהוא רוצה לרומם את העם. נדב ואביהו, לא בגלל שהם רוצים לעבור על דבר השם, אלא הם רוצים שתופיע שכינה. לכן, למשל, כתוב שהיו משביעים את הכהן הגדול, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, שלא ישנה מדברי החכמים. החכמים זה תלמידי משה, והוא תלמיד של אהרון, הוא עלול לעשות מה בראש שלו, לכן משביעים אותו. טוב, עד כאן להיום.